שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו בעמוד 312 בממריריה במאמר על אוצר הגאונים. המפעל הראשון שלהם הלא היה השינון בעצמו. מה זה שלהם? הכוונה של הגאונים. כן, מה הם עשו עם התלמוד? היה השינון בעצמו, הגדלתה של תורה והדרתה בישיבות הגדולות המרכזיות. מה זה הישיבות הגדולות המרכזיות? צורה, פומבדיטה וארץ ישראל. שלוש ישיבות, הרכישה של בקיאות עצומה ונפלאה בכל אוצרותיה של התורה ובאוצרות תורה שבעל פה בייחוד ובכיוון מיוחד בתלמוד היסודי הבבלי, מאוזן של ישראל בחיים ובמעשה. זאת אומרת, בבבל התעסקו בעיקר בתלמוד הבבלי והפכו אותו למדריך המרכזי של עם ישראל. אבל הבקיאות המופלאה בכל חדרי התלמוד בארץ ישראל עסקו בירושלמי. כן, אנחנו יודעים שפסקו לפי הירושלמי בארץ ישראל עד התקופה הצלבנית. כשבאו הצלבנים, הם השמידו את כל שארית היישוב הארץ ישראלי, ואז בעצם לא היה בפועל מי שינהג כירושלמי. כן, וזה אחת הסיבות לדחיקתו.
זה הסיבה שהבבלי נהיה הפופולרי והיותר מפופולרי.
אני חושב שזה בערך מה שאמרנו.
לא,
בסדר, זה יפה, לא, זה יפה שאתה חוזר על הדברים, יפה. טוב, אבל הבקיאות המופלאה בכל חדרי התלמוד לא הייתה יכולה לבדה, גם עם כל בהירות ההבנה המצורפת עמה, להכשיר אותו לספר חוק ומשפט באומה, מפני העמידה העצומה של הדעות השונות והשינויים הרבים הנישאים במסקנת ההלכה ממקום למקום בתלמוד. כלומר, גם אם אתה מנסה להוציא הלכה מהתלמוד, הרי במקום אחד משתמע כך, במקום אחר משתמע כך. זה בעצם הבסיס של כל הספרות ההלכתית. איך מיישבים את הסתירות שיש בתלמוד. הים הגדול הזה, החילופים הללו, יש מהם שעומדים בצורה גלויה. ובהם גם כן רבה היא העבודה איך לסדר את הסידור המעשי. כלומר, יש לך, אתה רואה שתי סוגיות סותרות, כמי אתה מכריע. גם זה צריך כללים. איך ובאיזה אופן דוחין מאמר אחד מפני חברו, סוגיה אחת מפני חברתה. יש מה שנקרא סוגיין דה אלמה. מה זה סוגיין דה אלמה? שלפעמים יש דבר שהתלמוד לוקח אותו כמובן מאליו, למרות שבמקום אחר כתוב אחרת. אז הדבר הנחשב למובן מאליו הוא הקובע להלכה. ונסילו בזה נתיבות נפלאות. בעצם, איך בעצם פותרים בסתירה בתלמוד? יש שני אופנים עיקריים, או הכרעה בין סוגיות, או אוקימתה. הכרעה בין סוגיות זה לומר, סוגיה זו חולקת על סוגיה זו. כל מה שנשאר לי לעשות זה לדעת איזו מהן היא להלכה. זה דרך אחת. דרך שנייה היא לומר, לא, הסוגיות לא סותרות, אבל הן מדברות במקרים שונים. זה נקרא אוקימתה. אז לפעמים זה כך, לפעמים זה כך, אצל הראשונים הספרדים אנחנו רואים יותר את הנטייה הראשונה, אצל בעלי התוספות יותר את הנטייה השנייה, אבל יש גם יוצאים מן הכלל לכל הכיוונים. ונסלו בזה נתיבות נפלאות שראשיתן כבר הונחו בתלמוד עצמו על פי כללי ההכרעה השונים בפזורים בו. כלומר, כבר בתלמוד מצאנו שכשיש סתירה במשנה, אז לפעמים אומרים, הרבי פלוני והרבי פלוני. ולפעמים אומרים, לא, הוא דיבר באמת דברים אמורים, בכך, ואם לא, אז כך. ונשתלמו על ידי רבנן סבוראה. כלומר, רבנן סבוראה הם המשיכו לסדר את הכללים השונים, כפי שגם ציינו הרבה מקומות שכתוב בהם בתלמוד, אולי אפילו כולם, מקומות שכתוב והלכת כך וכך, זה מהסבוראים. ונשתכללו על ידי הגאונים בישיבות הראשיות מקדשי ישראל בגולה. אבל לעומת העבודה של ההכרעה המעשית ביחס לסתירות הגלויות, רבתה עוד יותר ויותר התכונה בנוגע לסתירות הצפונות. כן, לפעמים אתה לא רואה שהסוגיה הזו סותרת את השנייה. מדוע? כי כדי להבין שיש כאן סתירה, אתה צריך להבין מה הנחת היסוד המסתתרת מאחורי הנאמר, ולפעמים הנחות היסוד סותרות זו את זו. זה מקרא, מה שנקרא סתירות צפונות. שרק לאחר התעמקות רבה ובינה חודרת מאוד, היא מצטרפת עם הבקיאות המחוברת, אפשר לעמוד עליהם. ואחרי העמדה הברורה על חילוק, או העמידה כנראה הברורה על חילוקי הדעות וחילופיהן, מוכרחת לבוא עבודה יותר כבירה וחשובה, עבודת ההכרעה המעשית. בזה התחילה מלאכת השם של הגאונים. הפרשנות הראשונה של התלמוד היא אישור גרסאותיו. כלומר, לפעמים יש גם גרסאות שונות, אנחנו רואים הרבה פעמים בתלמוד כתוב לישנה אחרינה. מה זאת אומרת לישנה אחרינה? זה מסורת אחרת, ביחס לאותה הסוגיה. לפעמים זה ההבדל בין צורה לפומבדיטה. אז צריך גם להכריע את הסוגיות, את הגרסאות, והכרעת סוגיותיו, בין באופן המפורש, בין באופן הסתום. ודרך הביקורת הנאמנה, הרי הוא הדרך הראשון לעבודה קדושה ורבת ערך זאת. ראשית דרכה של הביקורת הזאת היא העמדת הנוסחאות השונות על בירורן. זה דבר שנוגע לא רק לגאונים, גם נוגע לנו. אתה רואה דף בתלמוד, אבל מה הגרסה הנכונה? יש כתבי יד שונים, וגם בין דברי הגאונים עצמם יש לך צורך של עבודה מדעית רצינית של העמדת הנוסחה. חקירה נאמנה בבירורי המשפטים המילואים וכל ערכיהם, ואחר כך לעמוד על חילופי השיטות בכל המרחב של ההלכה, ולהוציא את מסקנת ההלכה בהכרעה מספיקה. זה, רואים שזה מבשר כאן את המפעל הגדול של הלכה ברורה. אם על פי המשקל של הרוב כאין סמחדה מקמטרתי, כלומר אתה מוריד אחד מלפני שניים, או על פי ההכרעה של הסברה, או של הפשיטות כמאן דמסתבר טעם מתפה, כמי שטעמו מסתבר יותר, או בסוגיה פשוטה, בלא תוכן שיש לתלות בדיחויים והוויות ופירוקים באלמה, היא קודמת לקביעות הלכה לגבי האחרות, שהן תחת הגדר של פלפולה דאורייתא. כלומר, לפעמים אתה רואה שהתלמוד מפלפל, הוא מגיע לכאורה למסקנה מסוימת, אבל זה לא אומר. זה לפעמים הדברים נאמרו לפלפולה באלמה, והעיקר כמו הסוגיה האחרת הפשוטה. זה דבר שהרמב״ם מסביר לחכמי לונל, שאלו אותו לכאורה דבריך פה סותרים גמרא מפורשת, אומר לא, מה שכתוב כאן בגמרא מפורשת שאתם אומרים, זה נאמר לפלפולה. טוב, אז זה כבר שאלה איך אתה מכריע, איך אתה יודע שהדברים הם לפלפול, מתי אתה יודע שזה כפשוטו. הכללים הראשיים הללו, המה וענפיהם, כבר הספיקו להביא לידי הכרעה מסקנתית הרבה מהדברים הבלתי מוכרעים שבתלמוד, וליישב על פי זה, במה שנוגע למעשה, את הקושי של הסתירות וחילופי השיטות.
שאלה.
כן.
מה שהגאונים היו ידועים והפלפולים שלהם מהגמרא, האם מהפלפולים האלה יוצאת הלכה יותר ברורה?
ודאי, זה בדיוק העבודה של הגאונים, שהם רוצים להוציא מסקנה ברורה שלא תמיד עולה מפשט הסוגיה. לפעמים גם הסוגיה מסתיימת ללא מסקנה, אז מה אני עושה עכשיו?
כן? תשבי.
כן, יש גם תשבי, אבל יש גם שלפעמים התלמוד לא אומר תשבי, הוא סתם, הוא ממשיך את הדיון, לך תסתדר עכשיו. מה עושים עד שהוא יבוא? גם זה צריך לברר. מה עושים עד שהוא יבוא? למשל, יש לנו כלל. כשיש תיקו בדיני ממונות. תיקו בדיני ממונות, כולה לנתבע. מה? לא, אבל לגבי דיני ממונות. אז זה כולה לנתבע. כי תביא הוכחה שאני חייב. עוד לא הגיע תשבי. מה?
עומד את הממון בחזקתו.
נכון, אבל יוצא שאם התובע חטף, לא מוציא ממנו. למה? כי גם הוא יכול להגיד, תביא הוכחה שאני לא צודק. אבל לא רק הבקיאות הרבה והבנת העניינים, כל אחד במקומו ויחוסו לעניינים האחרים המפוזרים בכל מרחבי התלמוד, תוכל כבר להספיק עד כדי הכרעה מוחלטת בכל ההליכות הרבות שבחיים המעשים הרוחניים המפוזרות בכל האגפי התלמודים. כי אחרי ההתעמקות אשר תבוא אחרי הבקיאות החודרת, ואחרי אשר נתגלו לא רק הסתירות וחילופי הסוגיות הגלויות מכל פינותיהן, כי אם כשכבר נחשפו גם כן החילופים ושינויי הדעות הנסתרים שמתגלים רק אחרי התבוננות עמוקה ועיון חודר, אז מתחילה היא עבודה חדשה, שהיא עבודת הביקורת היותר עליונה, העבודה השכלית המעמקת לדון על דבר הסתירות המתגלות לאחר עיון, אם הן באמת סתירות קיימות, ואם כדאי הדבר כבר להכניס גם אותם הסוגיות תחת המוזניים של ההכרעה והשיקול, איך להסיק את ההלכה בתחייה של סוגיה מפני סוגיה, או שבאמת ישנם חילוקים דקים והבנות שונות ותנאים מתחלפים כאלה בכל אחת מהסוגיות, עד שעל פיהם מתברר שאין כאן סתירה כלל, והכל הולך למשרים על פי שיטה אחת גולת ומקיפה. זה כבר עבודה של האוקימתא. העבודה הזאת האחרונה היא עבודת הפלפול. זה הפלפול של אמת. אז כבר יש בעיה, כי פלפול אפשר להגיע לכל מיני כיוונים. אז כבר אדם שנכנס לפלפול צריך להיזהר שהוא יגיד את האמת, שהוא יסוד הפריית חוכמת ההלכה שראשיתה היא מימי הגאונים בצורה יותר מקורית, ואחריתה הולכת משכת עד היום בעבודת חכמי דור דור המעמיקים בהלכה, על פי מקורותיה, כמו שלמשל מצאנו אצל גדוליה האחרונים בעניין, רבי חנניה בן הקשיא אומר